הנה מגיע רגע בחיים שבו החלום והמציאות נפגשים. וילות היוקרה החדשות של א' ג' החזקות עם חוויית מגורים שטרם הכרתם. דמיינו את עצמכם מתעוררים אל הזריחה המריבה מעל הכנרת, כשהר ארבל המרשים משתקף במים הכחולים. אדריכלות חדשנית, חומרים איכותיים ותכנון מושלם, כל אלה יוצרים את בית החלומות שלכם. פרטיות מוחלטת, נוף עוצר נשימה, ומיקום אסטרטגיה משלב שקט כפרי עם גישה מהירה למרכזי בילוי ותרבות. זו לא רק השקעה, זה מימוש החלום שלכם. מספר הווילות מוגבל, לפרטים נוספים חייגו עכשיו, כוכבית 6947, א' ג' החזקות. החיים שתמיד חלמתם עליהם, מחכים לכם כאן.
רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, בוקר טוב, קיקטוק, פרק נוסף, פרק מספר 85. הולכים ומתקרבים אל עבר הפרק המאה. נקווה שעד אז אולי נדבר על דברים חיוביים בהקשר של נבחרת ישראל, ובכלל, באופן כללי, על מה שקורה אצלנו במדינה, למרות שאנחנו, כמו שקנדה תמיד אומר, בורחים לכדורגל, אמרתי בורחים לכדורגל, אמרתי גילי ורמוט. גילי, מה קורה?
בסדר גמור, בוא תציג את האורחים הנכבדים שהגיעו היום, אחד בהופעת בכורה.
תמיד משחק
בחורה,
לעומק, תמיד
תכלס. אחד בהופעת בכורה.
נכון, נתחיל ממנו.
כיף. אז רגע, הוא צריך לעמוד על הכיסא ולשיר עם זה.
נסלח את זה עם לשבת. אורי לוי, מה קורה? בבא גול, עיתונאי ספורט ותיק, איש שאנחנו מאוד מאוד מעריכים ברמה האישית ומאוד אוהבים, אז כיף שבאת.
כיף לבוא.
מה שלומך?
תענוג, אני מקשיב לכם כל פרק, חופר לגילי בהקלטות וואטאפ של 3.5 דקות.
פידבקים, נותן פידבקים.
גם דיברת ככה על הפועל ירושלים והכל, אבל
איזה קטע של אוהדי הפועל ירושלים, גם אני מקבל מלא הודעות מאוהדי הפועל, אני כאילו מגלה שיש מלא אוהדים להפועל ירושלים.
אבל איזה איכותיים הם, כל אחד כאילו בחוץ המצטייני דיקנו.
ממש.
אז תענוג, תענוג, תשמע.
ואתמול גם היה לך דייט ארוך עם גילי.
בכלל לקחתי את גילי בפגרה הבינלאומית הזאת איתי לאפריקה קצת.
טיפלתי
בו. כל אחד והנאות שלו, אתה יודע.
מה זה, הזימבבואה משהו, לא?
רגע, היית איתי גם בליבריה טוניסיה, לא?
הוא כבר אין לו מושג, אתה יודע.
זה, לקחתי את תודד גביש.
קנגאווה שיחק אתמול.
כן, אברהם וזמביה חטפו שם מרוסיה. חמישייה
משהו.
חמישייה יפה. כן, אבל את גילי לקחתי דווקא לשני דייטים עם מוחמד סלח.
יש אחד שמתרגש מסופר קלאסיקו, ואחד שמתרגש מזימבבואה אתיופיה.
כן, היו דברים יפים, בעיקר ניגריה אתמול שככה בסכנה אמיתית לא להפיל המונדיאל, וזה ביג דיל, אז גילי ככה נהנה מכדורגל אפריקאי קצת.
טוב, אז היום אתה תהנה מאיתנו, יחד איתנו מהכדורגל הישראלי שלנו. לגבי הנהנה או נהנה, זה, אתה יודע,
נדבר
הכל בפרופורציות. ברנובסקי, מה קורה?
אהלן, בסדר גמור. אני חובב הכדורגל הישראלי.
כולנו.
לטוב ולרע, כן, כמו כולנו. וכן, גם אני קיבלתי טרחה אתמול הפנים במשחק שלנו.
אתם רוצים לדבר על הטרחה הזאת? כמה זאת טרחה? בוא נפתח.
זאת השאלה אם זאת טרחה.
אז אני אעשה סדר קודם כל, ניתן את הרקע. הפסדנו אתמול 4-2.
נכון, חשוב, לא באמת.
חשוב לציין את זה.
אתה צודק. אם מישהו ישמע את הפרק הזאת כמה חודשים.
אתה אומר עכשיו 4-2, ואני כל הדרך בראש של 4-1.
נכון.
אני כאילו הגול הזה של דור תורג'מן, אתה יודע, אריאל, הבן שלי, ישב איתי לראות את המשחק, דקה 80 ומשהו, הוא הלך, והוא אמר לי, אבא, מה, קיבלנו בראש 4-1, ואז אמרתי, לא, דור תורג'מן שם, אחרי שהלכת לישון, כי הוא...
כן, הצלחנו קצת לרמות עם התוצאה. אז 4-2, וולפה עושה 1-0, אבופני משווה, סורלוט 2-1, אייר 3-1, אלנד 4-1, וטורג'מן 4-2. וניגש שנייה בהרכב, אם נעשה השוואה לאסטוניה, 5 שינויים. גם הוא שינה שיטה, עבר
מערך, כן,
כן, לשלושה בלמים, אז אבדה, ליאל אבדה במקום דסה, רביבו, גולדברג במקום רביבו, אליאל פרץ במקום דן ביטון, דור פרץ במקום אבופני, ודור טורג'מן במקום דין דוד. כן. 5 שינויים, וזהו, עכשיו אתם יכולים לצאת לדרך.
כן, הרכב ומערך שהזכיר לי קצת, אתם יודעים, עשה לי, לא הרכב, אבל המערך הזכיר לי את התקופה של רוטשטיינר והרצוג. עם השלושה בלמים, אז זה לא משנה מה, לא משנה מול איזה נבחרת, והיכולת הזכירה לי קצת את חזן ובניון, את התקופה הזאת, שמצד אחד יש פתאום דקות שאתה אומר, כן, הנבחרת, אפשר, זה קורה, מצד שני, ועם הרבה סערות פוליטיות מסביב, היה ברוך השם לפני המשחק הזה, מה שנקרא שטיח אדום,
היה על מה
אדום,
לדבר,
היה על מה, כן. וגם היה על מה לשחק, בגלל זה, אבל בסוף, האמת ומציאות הכדורגל תפכו על פנינו, שוב במין איזו צורה כזאת לא כל כך נעימה, אבל אני גם לא חושב שזה, אתה יודע, זה לא איזה חלון רע שנבחרת ישראל, כי בוא נגיד את האמת, אין לנו ציפייה להפיל מהבית הזה ליורו רשמית, גם רן בן שמעון דיבר על זה, המטרה היא קודם כל, להפיל המונדיאל כמובן, המטרה היא קודם כל יורו 2028, אני חושב שמבחינת כל מה ששמענו סביב הנבחרת לפני החלון הזה, בניית ה-DNA החדש, כן ראינו דברים שיכולים להיות מעניינים, כן יש עוד המון עבודה, אבל יש פרוז וקונס לחלון הזה.
יש בזה קצת גניבת דעת במילה DNA, לא? בנבחרת.
למה?
כי מה זה DNA? עוד שנתיים בן שמעון לא פה. מה,
כאילו... לא בטוח. לא, 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 רגע. לא חושב, לא, תראה, מדברים על זה שהוא זה שיכין...
זה לא מועדון עכשיו
של... לא, אבל... לא, גילי. אתה יודע, נגיד לאורוגוואי, יש DNA.
תודה.
לספרד, יש DNA.
בלגיה ייצרו לעצמם DNA.
לאיטליה, אתה יודע, איטליה של ה-5-10 שנים האחרונות קצת פחות, אבל איטליה של שנות ה-80, שנות ה-90, ה-2000, תחילת שנות ה-2000, זה DNA.
אתה אפילו הולך לנבחרות ענקיות. אני חושב, תסתכל על הקטן.
יוון, טורקיה.
יוון 2004. כן, כן, כן. איסלנד 2016. הרי לא ננצח נורווגיה וגרמניה ככה. אלבניה
כזאת שעושה...
אני אגיד לך מה הבעיה שלי, מה שראינו אתמול.
נו.
זה לא הכדורגל, זאת הגישה. כי בוא, קח את השער הרביעי כמיקרו-קוסמוס לכל המשחק הזה, כי אנחנו לא נורווגיה, ואין לנו את השחקנים שיש לנורווגיה, אבל לקבל שער רך, כמו השער הרביעי, וכמו השער השלישי.
השלישי עוד יותר.
ואפילו השער השני, נכון, מאוד קשה לשמור על סורלות. מאוד, בלמים יותר חזקים ממה שיש לנו בכדורגל שלנו, לא מצליחים לעשות את זה, אבל בעיניי זה שערים שיוון כזה לא מקבלת. אתה מבין? אלבניה לא מקבלת. תראה. אפילו כפריסין לא מקבלת, כי זה עניין של מחויבות.
זה DNA.
הכדורגל שלנו, הדרך של רם בן שמעון, זה בוא נשחק כדורגל, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון בוא נלחם. בוא נשבור רגליים. אני לא ראיתי את אודגור, אתמול נופל פעם אחת על הדשא.
ואתה יודע, אני חושב...
כמה פעמים הפילו אותך על הדשא? אתה כאילו... שוב, קח מחמאה, אתה כאילו... אתה על אותו משבצת, אתה אותו שחקן, כמה פעמים בעטו לך ברגל?
לא, תרמסו לגלוך אתמול.
תרמסו לגלוך.
כל טאקל הוא על הקרקע.
עם עוד איזה דחיפה קטנה שלי, אנחנו בעלי הבית פה של הנגבגים.
אודגור דחף אתמול שלושה צ'יפים כאלה, אתה יודע שכשאני בשכונה משחק נגד ילדים, כשהייתי, כאילו, אתה יודע, היינו משחקים חטא נגד וו כזה, אז אתה מרשה לעצמך צ'יפים כאלה, זה לא מתאים, אתה יודע.
ודווקא נגד צרפת ובלגיה כן ראינו את זה בטאקלים.
למה? למה? כי ה-state of mind היה משהו מול צרפת ובלגיה, משהו שלא ראינו מנבחרת ישראל אף פעם. לבוא כמו יוון 2004, כמו איסלנד 2016, הגנה טירוף.
יכול להיות שלא התייחסנו לנורווגיה כמו שהתייחסנו לצרפת ובלגיה?
קודם כל ברור, אני חושב שזרי נגע גם בנקודה. היה לנו את הפיתוי בגלל שזו נורווגיה, כאילו לעלות עם משהו הגנתי, אבל ברגע שיש לנו, אנחנו נחזור להיות הטכניים והמגניבים האלה שאנחנו חושבים שאנחנו, הרי ישראלים רוצים להיות ברצלונה, הם לא מבינים שבשביל לעשות משהו בכדורגל העולמי, הם צריכים להיות אתלטיקו מדריד.
שאלה אם יש לנו...
שאתלטיקו מדריד זה מול נבחרות קטנות, לבוא לתת, לשבור אותם, ומול נבחרות גדולות, אתה לא מתבייש, אתה עושה הגנה, ואתה הכי מכוער בעולם הכדורגל, ואתה מביא הישג.
אפרופו ההרכב, כי כשאתה שם שני כנפיים, כאילו שאמורים לעשות גם הגנה, את הבדה ואת מנור, אתה משדר, קודם כל, אני ראיתי את ההרכב, אני חייב להגיד לך, שמאוד הופתעתי. עכשיו, לטובה או לרעה, אני לא יודע.
גם אנחנו דיברנו על חלילה.
כאילו, אמרתי, רגע, זה לא התקפי מדי? זה כאילו לא משדר, אין פה פיזיות בכלל. כאילו, כן, דור פרץ ואליאל פרץ, אני מבין את השילוב שלהם, כן, מצבים נייחים, אתה יודע, לעזור בפיזיות באמצע.
וגם סייז באמצע,
כן. אז א', לא הרגשתי אותם, אליאל פרץ על המשחק נהדר, נדבר על זה עוד מעט. אבל שוב, הייתה חסרה לי, היה חסר לי רוע.
לגבי הרכב, אני חושב שזה עבד לרן מול בלגיה. גם אז שיחקו מנור
ועבדה
בכנפיים. יכול להיות שהוא ניסה את הטריק הזה שוב. לגבי בלמים, אתה יודע, אלה הבלמים שיש לנו. ויתור פצוע ולא היה בכנס הזה, בהתכנסות הזאת. זה מה שיש לנו. כאילו, לא נמציא פה איזה בלם 1.95 מטר שלא זומן לסגל. אני חושב שרן ניסה מצד אחד כן להיות הגנתי עם שלושה בלמים, מצד שני כן לנצל את הכלים שלנו בחלק ההתקפי. לי היה חסר אגב מכל השמות שהזכרתם, אוסקר גלוך, בשני המשחקים האלה.
לא בא לידי ביטוי.
אני חושב שהוא לא בא לידי ביטוי, אני לא יודע אם זה בגלל שהוא דורך על המשבצת של סולומון בצד שמאל, או שהוא בעצמו, לא יודע, בנבחרת עדיין לא הרגשתי אותו. ובסוף, תשמעו, חבר'ה, זה נבחרת נורווגיה, שאני חושב שהיא לגמרי יכולה להתחרות על מקום ראשון בבית הזה. כל הזמן מדברים איטליה דרג ראשון ונורווגיה דרג שני, אני רואה את נורווגי, את נורווגיה לגמרי יכולים להתחרות על מקום ראשון.
דיברנו על זה לפני המשחק, אתה יודע, ישבנו פה, ואפילו אחד הטיזרים שאלינו, זה שאנחנו חוששים מלהתבזות. אנחנו כן הערכנו את נבחרת נורווגיה, בטח, אני חושב שגם אנחנו וגם הקהל הרחב, אני לא חושב שהיה מישהו שזלזל בארלינג הולנד, סורלוט ואודגור.
היו כאלה שניסו להקטין את נורווגיה. אתה יודע,
ואז אתה מסתכל על ההרכב, ואז יש בלם מברנדפורד וקשר מפולם.
שהם האפורים שלהם. הם האפורים.
זה היה כזה, בוא נגיד את האמת.
ומגן מדורטמונד.
לפני המשחק זה היה כמו המשפט המפורסם של שלמה שרף. נבחרת ישראל היא ככלה ביום חתונתה לפני המשחק מול נורווגיה. בסוף זה היה. וכן, היו דברים טובים.
מה קורה אחרי החתונה? זאת השאלה.
אין גובר מטורף.
אחרי שבירת הכוס.
בסדר. לא, בקטע אתה יודע.
יש כאלה אומרים מאסר עולם.
לא, לא, לא. אני חושב אבל, אני רוצה למשוך את מה שרענן אומר פה על הבלמים. לא צריך להשלים עם זה. זה גם קשור למה שדיברנו פה על ה-DNA. לא צריך להשלים עם זה שלא יגדל פה בלם. אתה יודע, זה מעצבן.
לא, זאת עובדה, כאילו. לא, זאת עובדה שאין לנו כרגע. נכון. אני לא משלים לא, עם זה, זה מצייר
אני,
מאוד.
אז אני אומר, דווקא זה חשוב. וזה, אתה יודע, זה דווקא פודקאסט שהרבה אנשים והרבה הורים גם של ילדים שהם רוצים להיות שחקני כדורגל, מקשיבים אליו. ישראלים לא מעריכים כבר עבודה שחורה. האבא רואה שהילד הוא בלם או מגן, והוא לא איזה כנף או עשר או חלוץ כזה, שהוא הכוכב של הקבוצה, הוא כבר לא ידחוף אותו. תקשיבו, אנחנו צריכים בלמים, זה נדרש. כאילו, ואין בושה בלהיות בלם טוב, אין בושה בלהיות מגן אמיתי פאר אקסלנס, ולא כנף שלא היה מספיק מוכשר כדי להיות כנף, ודיברנו על זה אנחנו, שיורד אחורה וכאילו הופך להיות מגן לעת מצוא, ואז שאתה מגיע לרמות האלה מול נורווגיה, אתה רואה שהוא לא מגן.
אני חושב שבמצב הנוכחי, הנתון שיש לנבחרת, היו צריכים, דיברנו על זה בפרק הקודם, צריכים לעשות מדור פרץ בלם, ויכלו להזמין את גנדלמן להיות בלם.
פצוע, הוא פצוע.
זה שני שחקנים שעם הזמן הלכו וניו חלוץ שני, ועשו התקדמות, הלכו קדימה בתפקיד במקום אחורה, אבל נגד נבחרת נורווגיה, ובחוסר רצה של בלמים, צריך למצוא אילתורים, לפתוח את הראש, לחשוב יצירתי, אני חושב שדור פרץ וגנדלמן חזקים, מהירים, משחק ראש, יכלו לתת איזשהו פתרון, כי גם רז שלמה, גם רז נחמיאס, וגם שון גולדברג...
עידן נחמיאס.
עידן נחמיאס. רז נחמיאס זה הבחור, כן. מהפועל רמת גן, כן. אחלה רז נחמיאס.
זה אחלה.
כן, אז שלושתם, אתה יודע, זה נחמד, אבל לרמה של נבחרת זה אפילו לא מיגל ויטור, וזה ככה היה נראה, כי גם בליגה הקבוצות האלה סופגות הרבה שערים, בליגה המקומית, אז זה היה, אתה יודע, באוכרנו.
אני רוצה להוסיף משהו שזרין אמר קודם. כשאתה מגיע לרמת נבחרת מול נבחרת כמו נורווגיה, אתה צריך להיות בסיס שלך, ולקוות שהם יהיו קצת פחות טובים. עכשיו, אתה לא יכול לשלוט ביריבה, אבל אתה כן יכול להיות בסיס, והגולים הקלים האלה, אתה יודע, ראינו סדרת שלוש או ארבע הצלות, ממטר כזה, שלוש, כמו כן. פליפר של דניאל פרץ.
הלכנו לחגוג, ואז קיבלנו את הקרן.
מה זה, אתה יודע, הם עוד התחבקו שם אחרי הזה, אתה יודע, ששוער אומר, שחק, 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 וכאילו הם עוד היו, ופתאום נוגח לך בלם מ-5 מטרים פנימה בקלות, ואם לא, ראיתם את הריפליי...
כשאף בלם לא שומר עליו.
כן, סליחה. ואם ראיתם את הריפליי, אז סורלוט עוד החליק. לפני שהוא הגיע לכדור, בריפליי של הזווית האחורית...
זה טייד עידן נחמיאס.
תקשיב, הוא הזאת. החליק, עוד הספיק להתייצב, לעלות, והוא עדיין היה לבד. ואתה יודע, הקלות הזאת זה משהו שאתה לא יכול לקבל, ועדיין אני אומר, היו הרבה דברים ככה, נקודות כן טובות, התקטוקי כדור, ההובלת כדור, אבו פני שנמצא בכושר טוב, הוא נכס לנבחרת הזאת, ג'אבר, יש דברים טובים שאפשר לקחת קדימה, גם עידן היה בסדר גמור.
כן, התמודד עם הלנד 75 דקות, אני אמרתי, אם הלנד מסיים את המשחק בלי גול, זה הישג.
אני חושב שהטקטיקה של נורווגיה זה שכולם התמקדו בארלינג הולנד, ושסורלוט יפרק את היריבה. כי סורלוט היה אדיר אתמול. אדיר. הוא טכני ברמות שאני לא ידעתי.
והוא גם נותן להם איזון, כי הוא פתאום משחק בכנף. אם הם רוצים לשחק חלוץ אחד, אז הוא הולך לכנף. אם הם רוצים שניים, אז הוא בא מהצד. הוא
מדויק, גם עם הגודל שלו. אתה יודע, הוא לא גמלוני, מדויק, דריבל, הכל, כאילו.
איכותי, והוא יודע שם להוריד את האגו, אם צריך, הוא הולך לכנף. והוא עושה עבודה, והוא באמת חלוץ שנותן להלנד להתרכז רק בגולים. אם עוד פעם ניגע בהרכב ואמרת, אם לא ידעת אם הוא להיות מופתע לטובה או לא, אז אני חושב שאתה מסתכל על הרכב וכאילו שחקנים לא בעמדות שלהם. זאת אומרת, אם הנור סולומון, הכוכב שלך, וגם אתמול הוא הראה שהוא היחיד בלי רגשי נחיתות, מחצית ראשונה שלא עברנו את החצי, אתה רואה שזה השחקן היחיד שברמה נורווגית. אתה שם אותו מגן כנף שמאל, אז זה לא מפרגן לא לנבחרת ולא לא. ועבדה בצד שני, שאם אתה מחליט ללכת על קונספט כזה, אז עדיף את חלילי אולי שבבלגיה הוא גם יותר פיזי, וגם משחק בתפקיד הזה.
ובתקופה טובה, בדיוק.
ובתקופה טובה. מצד שני, אני חושב שהוא הגיב טוב במחצית עם החילופים, גם רביבו וגם אבו פני. בעשר דקות הראשונות, שגם השווינו, היה חסר מחזיק כדור. כשאתה פותח באמצע עם ג'אבר, דור פרץ ואליאל פרץ, וגם רואי רביבו הוא סוג של מחזיק כדור, הוא טכני. אז הוא הכניס אותם, וקצת התחלנו יותר להחזיק בכדור, השווינו, אבל אז עוד פעם הנורווגים הדלקנו אותם.
ממש.
כאילו עשינו טעות שהשווינו, הם התעצבנו.
צריך להשוות דקה 89.
לחצו על המתג.
והראו שהכל תלוי בהם בסוף.
לא, לא, הרכב, אני מתחבר, אני יכול גם להתייחס לדור פרץ, כי אני חושב שכשאתה רוצה לבנות על התקפות מעבר, אתה צריך שחקן מאוד טכני באמצע. אתה צריך שחקן שייתן את הפס לדור תורג'מן. אליאל פרץ ניסה לעשות את זה הרבה פעמים, אגב, מלא מחמאות לאליאל פרץ על המשחק הזה, מאוד הפתיע אותי.
יופי של הופעה.
גם מול אסטוניה, בכלל חלון טוב שלו, הראה שהוא
לגמרי. בתקופה אדירה. דור פרץ, אם כבר בחרת לשחק איתו, אז כמו שגילי אמר עוד לפני המשחק הזה, ולא בדיעבד, כבלם, ואם לא, אז לא בכוח.
אז את מי היינו צריכים לשים
בהם? אם אני אנסה לספור את איבודי הכדור של דור פרץ אתמול, אני...
וגם הייתה לו הזדמנות יפה מאוד, מקו שני.
כשמנור סולומון הוציא לו את הרוחב, והוא בעד בשמאל. שוב, אני לא בא אליו בטענות עכשיו.
לא, חלילה, ברור שלא.
אני אומר שבגללו הפסדנו. אני פשוט חושב שהציוותים שעשה רן בן שמעון לא החמיאו לנבחרת, לא עשו טוב לנבחרת, ולא נתנו לנבחרת את כל הכלים שיש לה כדי להתמודד מול נורווגיה בצורה שווה. ואתה יודע, כשמדברים על המשחק הזה של רן בן שמעון, ואתה מנתח את ההרכב, ואתה מבקר אותו בדיעבד, כי זאת העבודה שלנו, זה בעצם היה המבחן הראשון של רן בן שמעון בנבחרת ישראל. כי בכל הקמפיין הקודם, מה חשבנו שיקרה? לא חשבנו שיקרה כלום.
לא היו ציפיות, נכון.
כן, אתה באת לצרפת, בלגיה, איטליה, להריץ. וכאילו, כן, בוא נעביר את הקמפיין הזה, ובוא נלך לדבר האמיתי, ואסטוניה... אוי ואבוי לנו אם היינו מפסידים את זה, ואני דווקא היו לי כן מחמאות לנבחרת על המשחק נגד אסטוניה.
זה שניצח, עצם זה שניצחנו את זה, ושסיימנו את הסיפור.
כאילו התחברתי לכדורגל, מול היריבה הזאת, ראיתי טקטוקים, ראיתי כדורגל, ואז אמרתי, טוב, יאללה, בוא נראה מה יש לנבחרת למכור נגד יריבה, שכאילו אנחנו מתחרים נגדה, כאילו, לכאורה. ומאוד התאכזבתי, מאוד התבאסתי, אני, שוב, אני תמיד אומר את זה, אני חולה כדורגל ישראלי, והנבחרת זה חלון הראווה של הכדורגל הישראלי, פחות של הליגה, וזה לא טוב. זה היה לא טוב, היה לא טוב.
קודם כל, נורווגיה, אתה אמור בדיעבד, על פניו, שראית את ההגרלה, אתה אומר, זה המאבק שלי למקום השני.
וזה משחק בית.
ראית שאין מאבק.
אין מאבק.
אין מאבק.
לא יהיה מאבק.
בוא נגיד, זה משחק בית, אני אגיד, זה משחק ניטרלי. אתה רואה שזה לא, אנחנו לא שם, וכמו שרענן אמר, יכול להיות שהם יסיימו מקום ראשון, אנחנו כביכול אמורים לסיים פה מקום שלישי, אחרי שראינו את אתמול. ואני רוצה לשאול אותך שאלה.
שוט.
אנחנו בגנטיקה שלנו, בהתנהלות שלנו, דיברתם DNA, תרבותית, אנחנו יותר ערבים מאירופאים.
חד משמעית.
נכון? יותר צפון אפריקאים מסקנדינבים. אז בוא נהיה מצרים, בוא נהיה מרוקו, למה אנחנו לא טוניס?
שראית בדיוק מה הם עושות
במוקדמות המונדיאל. למה, מה?
מה הם עושים? הרי באפריקה זה אחת מהמוקדמות המונדיאל הכי קשות בעולם. יש לך 54 נבחרות, עד המונדיאל הזה היו לך 5 כרטיסים, 4.5 כרטיסים עם איזה. כל הנבחרות הגדולות, מביאות הכוכבים הגדולים, אבל הכוכבים הגדולים, גם ראינו את סלח בחלון הזה, מאוד מפחד על הרגליים שלו, כי איזה שחקן של סיירה לאון, שלא סופר אף אחד עכשיו, הוא ברגע הכי גדול של החיים שלו, יכול להעיף לו ברך, בחצי שנייה של חוסר ריכוז. יושבים נמוך, מנסים להשיג בכל משחק את ה-1-0 הקטן, ומבטיחות את המקום שלהם.
אבל איך הם מפתחים סלח? איך הם מפתחים מרמוש?
זה, בישראל זה משהו אחר. אני אגיד לך מה הבעיה.
חכימי במרוקו ובונו בשער.
אבל זה כבר בעיה, כי בישראל בקושי משחקים כדורגל ברחוב. במצרים אתה הולך, וברחוב משחקים כדורגל. יש גם ילדים בקהיר, אתה הולך, יש ילדים יחפים ברחוב, רצים בין אנשים עם כדור. בישראל הילדים, לא שזה...
עם הטאבלט.
כן, עם הטאבלט, בטניס. ואולי בשיעור ספורט הם משחקים בשבוע שעה כדורגל, כבר לא...
זה שאמרת בטניס, לא, בוא, כדורגל זה עדיין הספורט הכי...
כאילו יש לנו פדרר.
לא, בסדר. איפה אני רואה טניס שמשחקים, אני מבין מה אתה אומר.
נתתי טניס כשם כללי לענפי ספורט לבנים יותר.
בוא, אנחנו היינו משחקים בשכונה בדור שלנו. איפה כן? אני לא בטוח שזה זה. אני עוד הפעם, כל פעם כשיהיה דיון נבחרת ישראל, גם אחרי החלון הקודם, יש משהו במנטליות. אנחנו לא מספיק רעים. אני רואה את הבלקנים. אני רואה את הערבים, אני רואה את
הגיאורגים,
זה הכל בבלקן.
אבל זה בעניין גם של רמת חיים, זה עניין גם של רמת חיים, זריאן, שאין לך הזדמנות אחרת.
יכול להיות.
שהכדורגל זה הטיקט של
זה, אז אנחנו מפונקים כאילו.
קצת, כן.
אבל רגע, מיטרוביץ' ואתה יודע, כל השחקנים שמשחקים בסרביה, זה אנשים מאוד עשירים.
עכשיו.
אבל הם עשירים היום.
הם לא התחילו כעשירים.
אבל לא יורדת להם התשוקה ככל שהם נהיים יותר עשירים.
אבל כשיש לך את האסנס. יש להם איזה משהו
לאומיות כזאת. הם באים, אני אמרתי את זה בפרק הקודם על הנורווגים שהם באים לריב, הם באים לריב, אתה רואה את צפון מקדוניה, עם גאוות יחידה עכשיו.
כמו אלבנים כאלה, סרבי.
זה מדהים, כי אנחנו...
זאת לא הבעיה שלנו, זאת לא הבעיה שלנו.
גילי דווקא מדבר על משהו אחד, גילי...
שמה?
גילי מדבר על ה-DNA.
כמובן שאתמול לא ראינו את הלחימה שראינו נגד בלגיה וצרפת, אני מסכים, כי אולי באנו נגד נורווגיה שאנחנו יכולים לנצח בבפנים, בתת מודע, אז קצת שיחקנו אחרת. אבל אני מדבר על יכולת. יכולת. למה אין לנו את היכולת שיש למרוקו, לטוניס, לאלג'יריה?
כן, תראה, כל...
כי אנחנו הרי לא נורווגיה ולא גרמניה ולא הולנד.
וצריך גם להיות כנים ולהגיד את האמת, שלושת הנבחרות האלה, הנבחרות הצפון אפריקאיות הגדולות, שהיו קולוניות צרפתיות, ויש להם גם שחקנים בספרד וזה, הם, בנוסף לזה, שעדיין יש שם שחקנים שהם מה שנקרא רו, הם שחקנים נעים, הם באים מכלום ויוצאים והופכים להיות כדורגלני על, יש להם גם פול אדיר של בנים של מאגרים, שמתפתחים באקדמיות הכי טובות בעולם, בצרפת, בספרד, בגרמניה, וכשהחבר'ה האלה לא מקבלים את הזימון מהנבחרת של המדינה שהם נולדו בה, והתפתחו מבחינת כדורגל, אופה, נבחרת מרוקו תיקח אותך, בראים דיאז, למרוקו יש בראים, לא אכפת לה שחכים זה יש התעדה ואף אחד לא זוכר אותו בכלל, כי יש להם את הקשה של ריאל מדריד.
הוא ספרדי בתכלס.
בדיוק.
איך אתה שם את הנבחרת הישראלית במוקדמות אפריקה?
אפריקה קשה מאוד מאוד מאוד.
אתה לא רואה סיכוי שאנחנו יכולים להיות תחרותיים שם.
אני חייב לעצור אותך.
שאלה
אמיתית. לא, אתה שואל שאלה טובה.
לא, כדי שנבין את ההבדלים. אסיה יותר ריאלי,
אבל מאסיה יותר ריאלי וגם קשה, כי באסיה הסגנונות מאוד מאוד שונים, וזה ממש לא, אתה יודע, אתה משחק מול אוסטרליה, יפן, דרום קוריאה, סעודיה, ואתה יודע, אפילו נבחרות לוחמניות כאלה שיש להם את האקסטרה מוטיבציה שזריאן כל כך מחפש וצודק.
כן, לי זה חסר ממש.
אז זה, אבל אפריקה, תשמע, ראינו אתמול, אתה יודע, זה לא שזה, ניגריה מתקשה מאוד מול זימבבואה, שהיא נבחרת אלמונית לחלוטין, וניגריה פתחה עם אוסימן, ועם צ'וקוויזה, ולוקמן, ו-NDD, ובוני פייס מחליף, ואתה אומר, בוא נה, זה ספייס ג'ם בכלל הנבחרת הזאת, והם לא מצליחים לנצח אותם.
אני באמת, שוב, זה לא שהכדורגל לא הולך אחורה, אנחנו פשוט לא מתקדמים. אנחנו באמת נראים אותה נבחרת מעייפת, כי אז אני הולך, באמת, שוב, אני נותן לך שמות של נבחרות שב-20 שנה האחרונות, זה בנבחרות שגילי היה משחק נגדם, אז היינו מנצחים אותם, אולי אפילו לפני גילי, דור לפני, נגיד אלון חרזי, שאתמול שידרתי איתו משחק.
כן.
אתה, קוסובו כזאת, אלבניה, צפון מקדוניה, פעם יוון זה כאילו היה פייר פייט. היום אתה הולך לנבחרות הצעירות, אתה רואה את קפריסין מפרקת את ישראל כאילו בהליכה אחורה. סבבה? אז אתה מבין שמשהו פה, אני לא יודע מה.
אבל זה קשור לזה.
אין לי כוח, גם לא ניכנס, זה שוב, זה פרק שהוא
אבל סדרה. אבל זה מה שגילי מדבר עליו. וזה מה שאני אמרתי לכם, לא צריך להתבייש בזה שלהגיד, אנחנו
לא
קטנים, אנחנו כן, לא טובים, ואנחנו יהיה לוחמניים.
אני יותר. לא רוצה לשמוע את רן בן שימון הגנה. אומר בסוף המשחק אתמול.
אין בושה בלשחק הגנתי, זריאן.
רן בן שימון אמר שאנחנו בתהליך התקדמות. עכשיו אני שואל תהליך התקדמות, מהי נקודת ההתחלה? עכשיו נצא מנקודת הנחה שנקודת ההתחלה היא מהרגע שהוא מונה לתפקיד.
אוקיי.
אתמול הרגשתם שהתקדמנו? מישהו הרגיש אתמול זיהה. התקדמות, עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני כמו אורי. אני אומר את זה כבר הרבה זמן. בוא נהיה מולדובה. בוא נגיד שאנחנו מולדובה. אני סליחה שאני אומר.
ואז מה זה אומר, אבל בפועל?
שאתה לא טוב, בכדורגל.
מה, לשחק
בונקר? אל תצפה, לסיים מקום שני, במוקדמות מונדיאל.
מבחינת ציפיות או מבחינת איך שאתה ניגש למשחק כמאמן?
גם וגם. כי אז תבוא, באמת, אני אומר לך כמה שאני שונא בונקר, ואתה יודע כמה אני שונא בונקר, וכמה אני שונא אנטי כדורגל. תשמע, אתה לא טוב בכדורגל. אמיתי, מה אני אגיד לך? אני מתבאס.
איך אתה אומר? אני זרוק גפרור, כי לפעמים אתה זורק גפרור בשביל הדיון.
בשביל הדיון.
כמה דיונים עשינו פה, על ליגת העל, שישבת ודיברת על מאמנים שבאים לעשות בונקר מול יריבות גדולות, ולא אהבת לראות את זה.
כי בליגה יש לך 30 ומשהו משחקים, ויש לך...
אבל קבוצות משחקות על הישרדות לא לרדת. אז אני שואל אם זה
מה שאתה... לא ב-30 ומשהו משחקים.
לא, אבל...
כשאתה, באמת, כשאתה כל כך... הפער הוא כל כך... אגב, ברמת הקבוצות אין פער כמו ברמת הנבחרות.
מסכים.
מה שישראל הראתה אתמול נגד נורווגיה, זה פערים פיזיים, פיזיים. קודם כל, בוא נדבר על הפיזיות שאין בכדורגל הישראלי. אבל רענן, אין את זה באף קבוצה חוץ מעבדולאי סק.
אתה יודע מה מסכם את ההבדלי רמות?
נו.
שספגנו אתמול 4 שערים. והמציין שלנו זה דניאל פרץ השוער.
כן.
זה מסכם את הכל.
וואו.
כן.
נכון.
אני באמת חושב שאתה יודע, צריכה להיות איזו השלמה.
השאלה אם במוקדמות יורו, כשיש, אתה יודע, נגיד נלך לבית של 5 קבוצות ביורו, ולא יהיה לך כאלה, אולי כן יהיה בעצם שתי, אנחנו יכולים להיות יותר תחרותיים, כי אומרים שלמונדיאל אין סיכוי, וגם בונים אותנו לקמפיין הבא של היורו.
וגם הדור שהצליח בנבחרת הנוער ומונדיאליטו, ואחרי זה ביורו, כאילו יהיה הכי בשל, זה יהיה השיא שלו לקראת 2028.
ראינו אתמול שחקנים, ראינו את אוסקר מהמונדיאליטו, רוי רביבו מהמונדיאליטו.
אמרת שלא ראית את אוסקר.
לא, אני אומר, ראינו בהרכב,
אני מבין מה אתה אומר, ויש ענן, ודור תורג'מן, ורביבו, כן.
כל החבר'ה שהתבלטו שם כן הגיעו בסוף לנבחרת הבוגר, זאת אומרת, יש איזשהו תהליך של הטמעת השחקנים
מי
האלה.
מי לא, אבל למקין וישראלב, למשל, שהיינו בטוחים, יש לנו צמד נכון? בלמים.
והיה לך צמד קשרים אחורים בנקרים, מדמון, מדמון לא של מכבי, של הפועל ירושלים עכשיו, ואליאם קנצפולסקי.
שנעלם לגמרי.
ושניהם נפילות מאז המונדיאלים.
שזה שיעור חשוב בכלל.
לא, מה זה נמחקו? הם לא היו מספיק טובים שהם שיחקו.
זה שיעור הנבחרות נוער, אתה בטוח שהם...
היה אריאל לוגסי בטון בהרכב, הוא בליגה לאומית בכלל.
ליגה לאומית, מכבי הרצליה. לא, הוא גם לא השתלב בליגת העל, אבל כן, יש כמה שכן עלו, ואני לגמרי, תקשיב, אני לגמרי איתך, אני מצפה שאנחנו נראה הרבה יותר טוב. בטח מול קבוצה
ש... אז זהו, אני אין לי את זה כבר. אתה לא איתי. אבל אני רענן, אני לא שם. לא כי אני עכשיו, אני באמת, אני חושב שאני ריאלי, אני לא פסימי.
אתה אומר אנחנו מקום, כאילו דרג שלוש.
ברור.
לא, גם לי ברור, גם לי ברור.
אבל גם שאתה בא מדרג שלוש, זה לא אומר שאתה חייב לבוא עכשיו שישה בלמים.
כאן הטענות שלי שאנחנו, בעיניי, ברמת הכדורגל זה מה יש, ברמת המחויבות יש הרבה לאן להשתפר, ברמת הציפיות, אנחנו לא ריאליים.
אז אני אשאל אותך ככה, אנחנו נסיים דרג שלוש את הבית הזה בכל מקרה? מסכים איתי?
אולי...
כנראה, סביר להניע.
לא.
נגיד, אסטוניה אתמול ניצחה את מולדובה, ואנחנו ניצחנו את אסטוניה.
למה, אתה אומר אולי ארבע אפילו?
לא, אני אומר...
אני לא רואה.
סביר להניע עכשיו
סיים. אז אני שואל, האם אנחנו, אוקיי, דרג שלוש זה הנתון בבית הזה.
כן.
השאלה אם לא להעיז ולנסות אולי, לנסות לדגדג כזה נורווגיה או איטליה, מי שלא תהיה, או להגיד, אוקיי, בוא נשחק, אנחנו בונקר, ונציב לנו לעצמנו דרג שלוש, ונשאר בדרג שלוש.
קודם כל, אתמול ניסית לשחק כדורגל, ועדיין עשית סוג של בונקר. כאילו, לא אמרת את החצי יותר מדי פעמים.
זה לא היה הבונקר שראינו בליגת העל.
זה לא בונקר של להעיף כדורים.
זה מה שהיית צריך לעשות אתמול, אני מצטער. אתה יודע, חלק ממה שאתה אומר, זה להפסיק להתבייש. אין בושה בלהיות מכוער לערב אחד, אם אחרי זה אתה הולך הביתה, עם הבחורה הכי יפה בבר. וסלובקיה
ונבחרות כאלה, אתה יודע, כמעט עשו סנסציות ככה. לא, אני אומר, שוב, אני באמת, זה קצת סותר עכשיו, אנשים ילכו לפרקים של קיקטוק ויגידו, זרן, אבל אתה לא יכול להיות צבוע.
לא, זה לא בשביל זה שמתי את זה על השולחן. שמתי כי באמת, מה אנחנו רוצים לראות מהנבחרת שלנו? זאת השאלה, כאילו, מה אנחנו רוצים לראות, ומה אנחנו מסוגלים לעשות על המגרש?
אז אני אגיד לכם, קודם כל, זה שתבוא מכוער והגנתי, לא מבטיח לך שתביא את התוצאות, יותר ממה שעשית אתמול, שכביכול היה לך כן לנסות ולתקוף, ושיחקת עם שחקני כנף התקפיים.
כן.
הבעיה היא בסוף ברמת המשחק, נכון, ברמת השחקנים.
היכולת.
האסטרטגיה, תבוא יותר עוד בלם, עוד חלוץ, בסוף אנחנו נחותים מהם, זאת הבעיה המרכזית.
נכון. ובסוף זה הסגירה בקרן, ואולי עוד גליץ' באמצע, ועוד ערנות של מגן, ועוד ניצול מצב של חלוץ, כאילו, יש הרבה דברים שיכולים, אני לא אומר בשביל לנצח את נורווגיה אתמול, 4-2 אנחנו, אבל כן להיות יותר...
במשחק.
תחרותים או במשחק, כאילו, זה בדיוק.
בגול השלישי שלהם... אני חושב שהם הופתעו נורווגיה, מהרקות שלנו.
אתמול בגול השלישי שלהם, כבש השחקן הכי גבוה במגרש, אייר הבלם, קרוב לשני מטר, ברגל.
מה זה ברגל? הוא יכול היה להכין לעצמו קפה קטן, לשתות אותו, ועדיין הוא היה נשאר לבד.
אבל גילי, זה גול לא לרמות האלה. אתה יודע, עכשיו אם אתה רוצה לפרק גול, גול, גול...
המהלכים בסוף עם רז שלמה ואלידה
עשה כאילו בליגה שלנו אסור לעשות את זה. באמת, אתה לא עושה את זה כשאודגור או ארלינג הולנד וסולוט, סולוט כבר לא היה, אבל כשאודגור וארלינג הולנד שם, כאילו. כן. אתה לא עושה את
יצא
זה. תעיף את הכדור לקיבינימט.
יצא ששלושת הכוכבים שלהם, שידענו עליהם והכרנו אותם ולמדנו אותם, היו בסיס שלהם.
אתה יודע מה הזוי? שבעיני ארלינג הולנד לא היה אילוי אתמול. אני מסכים, אודגור היה, הוא רקד.
אודגור עם שלושה בישולים.
וסורלוט היה בלבל משל עצמו, וארלינג הולנד היה ארלינג הולנד.
לא, אבל הוא שם, הוא שם, הוא מספיק שהוא שם. עשה עליו עבודה יפה, אני חייב להגיד, מנחמיאס על הולנד. הוא כל הזמן נתן לו להרגיש עוד דווקא מנחמיאס,
לא היו לארלינג מצבים חופשיים, כאילו, של חוץ מהגול הזה.
הוא כל הזמן היה לידו, תפס אותה חולצה, את הפתמה, את הרגל, חצי שכב עליו כל הזמן, וזה מה שאתה רוצה לראות במשחק כזה, וארלינג הולנד כבש גול רק בדקה, מה זה היה? 74, 75? מה זה היה?
שכבר המשחק היה גמור. עזוב, זה לא שחקן למעניין.
אבל קשה לפרגן לנחמיאס אחרי שהוא איבד ככה את סורלוט. אתה מבין?
כן, נכון, נכון.
כי בסוף, ברמות האלה, אתה חייב להיות עם אפס טעויות. עכשיו, אפשר לטעות, אבל זאת הייתה טעות. תשמע, זה צרם, זה גם הגיע אחרי השלוש הצירות האלה של דניאל פרץ.
לא, וזה גם אחרי השוויון.
אחרי השוויון,
נורא מהר. בוא נמשוך קצת, איך תמיד אומרים, אחרי השוויון, תחזיק קצת כדור וזה.
היה את זה יום לפני, באיטליה, גרמניה, או יומיים לפני, שבופון הוציא כדור, לא בופון, דונרומה, הוציא כדור מהחיבורים, ורץ לדבר עם הבלמים, ומהר הוציאו קרן קימיש ומוסיע למול שער ריק. אבל פה הם לא חגגו, פה דונרומה בא לצעוק על הבלמים, איפה אתם, איך קליינדינס נוגח לבד, ופה הם כאילו חגגו את ההצלות, ושכטר ברקע עם הצרחות, איזה עצירה, וישר אחרי זה בום, מתפנצ'רים.
כן, לקח שם שלושה כדורים, אגב.
אפשר לבוא נקודתית וליפול ולהגיד איך לא סגרנו פה, ואיך בקרן הזאת הוא היה פנוי, אבל בסוף ההבדלי רמות גבוהים, אז היינו מקבלים ממצב אחר, אתה מבין? לבוא נקודתית על איזה מהלך שהיינו נרפים, זה בסדר. היינו מפסידים ככה או ככה.
אבל גילי, זה שלושה מהלכים, אתה צודק. אם זה היה רק הקרן של סולוט, היית אומר, יאללה, נו, קורה, ברח בקרן. אבל אז אתה רואה את הגול השלישי, אתה רואה את האייר שם באמצע, אתה יודע, שידרתי את זה בערוץ שאנחנו עובדים בו, סוג של לעצמי, אתה יודע, בשידורים החוזרים, ולא האמנתי שהוא ככה לבד.
ממש.
כאילו אתה משדר את זה, ואתה אומר, אין מצב. תוך כדי עובר לי בראש כזה, מחשבה כזה, אין סיכוי.
ואתה קולט שזה הבלם שלהם, זה לא אפילו חלוץ או קשר תוקף.
לאן הלכו כולם? אני באמת לא הבנתי מה קרה שם, ואז בגול הרביעי, העיבוד של רז שלמה, וזה מגיע לאודגור, ואתה אומר, זה עוד מקרה, זה יותר מדי במשחק אחד, גילי. אתה יודע, כולם טועים. אני טועה ים בחיים, אני טועה פה בקיק טוק, אני טועה עם הבנות שלי, אני טועה בבית שלי, אני טועה עם ההורים שלי. אני בן אדם, כולם בני אדם, כולם רצו לעשות את הכי טוב שיש, אבל יש את הדיפולט, יש את הבסיס של מה לא עושים. אחרי זה תהיה פחות טוב בכדורגל. אנחנו פחות טובים בכדורגל. אבל זה לא גולים שאתה צריך לקבל. אתה מבין מה אני אומר?
זה נכון.
זה לא עכשיו שנורווגיה דווקא מהלכי כדורגל שאתה אומר, שפו, אני משתחווה, מחיתי כפיים. כמו באוהדים של יובה נגד, במספרת של רונלדו.
אבל זה גם, צריך גם לשים דברים רגע, מה שנקרא, בקופסה הנכונה. כדורגל נבחרות, אי אפשר לנתח כמו כדורגל מועדונים.
מה, ברמת התיום?
כן. כאילו, הלחץ הגבוה, התיאום ההגנתי, עזוב, יש ארבעה ימים, וצריך להיכנס לראש של השחקנים, וצריך, פה אני מתחבר למה שאמרת מקודם, צריך לגרום להם להרגיש שעכשיו זה חשוב, ושהם יאמינו, שהם ירצו את זה, שהם ירצו להצליח בפרויקט הזה שנקרא נבחרת ישראל, כאילו זה ההזדמנות של החיים שלהם, וזה כנראה עדיין לא שם, אבל אני אומר, כן היו דקות טובות מסוימות מול נורווגיה, שאתה כן יכול להגיד, אוקיי, אולי יש איזה משהו שזה הסגנון של רן בן שמעון בדרך למקום הזה, מול אסטוניה גם היו לך רגעים כאלה, והיו דקות טובות של כדורגל, ברור, נבחרת נחותה וזה, אז אומר, החלון הזה הוא לא לגמרי לפח.
נכון.
ראינו התחלה של משהו, ואני בטוח שרן בן שמעון לא רוצה לראות את ישראל מתקשה מול אסטוניה ומנצחת רק 2-1, כמו שהוא גם לא רוצה לראות את ישראל 85% מהזמן, 90% מהזמן מול נורווגיה, כמו שאנחנו ראינו אותה. אבל כמו שאנחנו אומרים, אני חושב שצריך לעלות טיפה גבוה, ולחשוב, לא רק הקמפיין הזה בסדר, שחרר ממנו, תשתפש, בואו באמת נחשוב איך אנחנו משנים את הכדורגל הישראלי, גם תפיסתית אנחנו באים עם מינימום ציפיות, ומקסימום מחויבות. ואז אולי עוד איזה 4 שנים, עוד 2 קמפיינים, יהיה לנו פה איזה בלם שנולד להיות בלם, והחלום שלו זה להיות הבלם של נבחרת ישראל, כמו שהיה בונוצ'י וברצלי וקיאליני של איטליה, שברוך השם נולדו לתפקיד.
ספיק אחד כזה. אגב, אני פותח סוגריים קטנים, כמה משמעות אם בכלל מבחינתכם יש לזה שאנחנו לא משחקים בבית?
מלא משהו.
האמת לא התייחסנו לזה בכלל, וזה נכון מאוד.
זאת נקודה שעוברת ככה.
בבלומפילד 30,000 זהו.
אני אגיד לך למה אני מעלה את השאלה הזאת, בגלל שליוויתי את מכבי תל אביב עכשיו במשחקים שלה בחוץ, בליגה האירופית, אתם יודעים כמה זה משמעותי כשמשחקים בבלומפילד, אם זה מכבי תל אביב, 20,000 צופים, או שנוסעים לדברצן, אמנם
בבצ'יק. אין על זה ויכוח, זה ברור, זה ברור.
זה כל כך קשה לבוא לסדיונים האלה.
אבל היינו מסיימים מקום שלישי ככה.
לא, לא, אין בעיה, אין בעיה, אני רק פותח סוגריים ואומר, אתה יודע, זה עוד איזה פרמטר שהלוואי, קודם כל, הלוואי שהמשחקים יחזרו לפה בסבבים הבאים, לא יודע אם ביוני, אבל אולי באוקטובר. ואני חושב שזאת נקודה שהיא גם משמעותית, גם, אני לא, שוב, לא תירוצים של טיסות וכאלה, אבל זה עוד איזה משהו קטן כזה שצריך להגיד אותו.
הטיסה היא פחות תירוץ, כי גם המשחק הזה היה שם אחרי שהיינו
בשבוע. לא, לא, אין בעיה, אין בעיה.
ברור שהיעדר אצטדיון ביתי זה מגרע.
זה עוד איזה נקודה, כן.
זה סופר משמעותי.
בלומפילד עם 30,000, אני לא
מזכיר. בלומפילד, סמי עופר, טדי, ברור.
אחד האצטדיונים.
אל תקפח את טדי.
לא, בטח, בטח, בטח.
אני חושב שבמחצית הראשונה, שמה שהכי צרם לי, לא ניסינו להתמודד. היה מין, כל מיני בביתות חמש, אנחנו מנסים לשחק קצר ולהניע כדור, וזה איזה סוג של בריחה מאחריות. מנסים קצת להניע עם השוער, שזה זה בסדר, זה אני אוהב אצל רן, שהוא מנסה את הבילדאפ מאחורה ומנסה לצאת בענת כדור.
גם קצת אוויר להגנה, אתה יודע,
לא,
אחרי אבל, שאתה מתגונן כל
לא, הזמן. לא, אבל אתה עושה את כמה מסירות האלה, מסירות סרק האלה, ואז חוטפים לך את הכדור. במקום לנסות להתמודד, אף אחד לא בא לקבל את הכדור. שוב, רק מנור הראה שהוא ברמה הנורווגית, כן. במחצית הראשונה לפחות. וסוג של בוא נניע פה בין הבלמים קצת, זה נעיף את הכדור, הכדור חוזר לנורווגים. לא ראית התמודדות גופנית, התמודדות אמיתית של נבחרת שבה...
היו ניסיונות קצת לתת לדור תורג'מן שהוא בא לקבל כדור ממש על קו החצי, והיו איזה פעמיים שלוש שהוא כן הצליח להוריד לצדדים, אבל כמו שאתה אומר, רוב הפעם היה חסר באמת את אולי מישהו באמצע שמניע כדור, כמו שאמרת
נכון, בהתחלה. נכון.
אבל שוב, אולי אתה מכניס מישהו שמניע כדור, אתה מוותר על הסייז הזה של דור ושל אליאל פרץ, שזאת הייתה המטרה של רן בהרכב הזה, כאילו להכניס את החבר'ה הגדולים, את הפיזיים יותר, וזה מבאס שבסוף גם לא היה לך את המוביל כדור, וגם בפיזיות נפלת, כי קיבלת בקרן ברכות ואת ה...
והוא חילק את הכוחות בין אבו פני וג'אבר, עשה מחצית-מחצית. אבו פני הוא קריטי לנבחרת, אבל אחרי שהוא התראיין אתמול, הוא אמר שהוא היה עמוס, ואחרי פציעה וזה, אז כנראה שלא הייתה ברירה.
זה מה שאמרו גם לפני המשחק, בגלל זה הוא לא פתח פעם שנייה, כי הוא נתן נגד אסטוניה.
כן, האמת אפשר להתמקד גם דווקא בשני אינדיבידואלים, בא לנו ככה לזה, אמרנו על אוסקר שהוא לא הורגש, אבל אתה יודע, צריך להגיד עליו, יש לנו סוג של חייזר בנבחרת ישראל. כל מסירה שלו מגיעה לשחקן, הוא כאילו, אין לו כמעט עיבודים.
נכון.
לשחקן בתפקיד הזה זה די נדיר, הוא במעל ל-80%
דיוק. נגד אסטוניה היו לו עיבודים, אתמול פחות.
מה, אני רוצה להזכיר לכם, נגד איזה משחק זה היה שמובד כדור וגם לא עשה הגנה? מה זה, האיטליה?
תקשיב, אתמול במשחק בקצב הרבה יותר גבוה, הוא דייק במעל 80% מהמסירות שלו.
הוא גם בישל את הגול האחרון.
יפה. אז אני אומר,
צריך
להבין, ברור שזו הנבחרת של מנור, כן? זה הווייב. וזה בסדר.
הקפטן, כיף לי לראות אותו, אתה יודע, כמו שלידה סלוזר.
זה לא סותר.
לא, זה לא סותר.
גם מנור לא אחד שקופט עצמו על המשחק.
אני חושב,
איך
אנחנו משתמשים בדבר הזה של אוסקר, שהוא באמת, הוא מנתח כירורגי כשצריך. על שטח מאוד קטן, הוא יודע למקסם, אם זה את המסירה, אם זה את המהלך האישי, איך נותנים לזה פלטפורמה. ושזה יוביל גם ליותר שערים, יותר למהלכים חיוביים. אני חושב שזה בן שמעון חייב ממש להתמקד באוסקר, ולראות איך אנחנו, כי לא הגיוני שעוד פעם נפספס, כי שרון מאוד גדול, בגלל שאין את המעטפת מסביב שעובד בשביל.
אז הוא אומר משהו שהוא קצת יוצא דופן מכלל השיח, כי רוב הביקורות מופנות גם לאוסקר.
שהוא לא לוקח מספיק.
שהוא לא בא מספיק, ולא רואים אותו בנפרד, והוא לא בא לידי ביטוי. גם אתה אפילו אמרת את זה בהתחלה.
זאת התחושה.
זה לא רק בגללו. יש מצב שאוסקר אוברייטד, סתם כדי להדליק אותי.
אז זהו, אז זה הלך הרוח, ואולי צריך לתת לשואה במקומו, ואולי צריך זה. אז בואו נשים את הדברים על השולחן. אוסקר ומנור הם מעל הרמה.
חד משמעית.
צריכים כל משחק לשחק 90 דקות.
מסכים.
אני מבחינתי גם חליילי גם נכנס לשלישייה הזאת שחייב לשחק.
אז על זה אנחנו יכולים להתווכח, אבל אסור לגעת בהם. וגם אם הם מאכזבים, וגם אם הם פחות טובים, ולא עומדים בציפיות, הם מעל הרמה, וצריכים לתת להם. אתה יודע, היה לי שיחה על זה עם אייל ברקוביץ', שדיברנו אחרי, בין אסטוניה לנורווגיה, מה עושים? כי אם רוצים להוסיף שחקן הגנה, מי יוצא? דן ביטון היה הכי טוב. אמרתי לו, תגיד לי, שאתה ורביבו הייתם במשחק פחות טוב, ואיציק זוהר אונימני היו טובים, מי היה יוצא מההרכב? אז אותו דבר, אז אסור לגעת בהם, ועם כל הכבוד לשואה, הוא לא בלבל הזה, הוא לא בקצבים האלה, הוא יכול לשחק 10 דקות, רבע שעה.
הוא חוזר מפציעה, הוא לא...
הוא יכול לשחק 10 דקות, רבע שעה.
אני חושב שלירדן סופר מגיע להיות חלק
מנבחרת ישראל. מגיע לו להיות, ומגיע לו גם להיכנס ל10 דקות או רבע שעה.
נכון.
מגיע לו, אבל הוא לא יכול... אבל אוסקר ומנור הם מעל הרמה.
מעל הרמה אחד.
אתה יודע מה מבאס? כשאנחנו מדברים על אוסקר ומנור שהם מעל הרמה, וזרקת אותי בעיניי לדור הזהב של הכדורגל הישראלי, לדור של ברקוביץ' ורביבו. ואיפה שיחקו ברקוביץ' ורביבו? אתה מבין? אתה מבין למה הכדורגל הישראלי ב-20 שנה האחרונות הוא לא התקדם? אני לא רוצה להגיד על החחור, עדיין, אני שונא להגיד. אבל איפה שיחקו ברקוביץ' ורביבו?
סלטה ויגו.
רביבו היה בסלטה הגדולה. אתה יודע, עכשיו ישמע אותי איזה ילד צעיר, ויגיד, סלטה ויגו.
תשמע, מה זה הגדולה?
של רביבו, מקום רביעי.
מקום רביעי.
בספרד.
מקום רביעי בליגה הספרדית, זה לא קבוצה גדולה. אבל
סלגדו משם לריאל מדריד.
מקללה.
מזיניו, נכון. איזה שמות, מה זה?
אל תקטין.
לא, לא, מקטין.
סלטה ויגו באותם שנים.
בשתי העונות האלה, כן, 97-98.
סבבה, ורביבו היה חלק מאוד משמעותי מהקבוצה הזאת.
כוכב, מה זה?
ואייל ברקוביץ', הדברים שהוא עשה בכדורגל האנגלי, אתה יכול להמעיט מזה? היום שאתה מבין מה זה כדורגל האנגלי, אתה יכול להמעיט מזה?
עזוב, מה שהיה, אתה יודע.
וטל בנין, בליגה הראשונה, בסריה, בברשיה, שחקן הרכב 3 שנים.
ויוסי בכל 4 הגדולות, יוסי בן היום.
אז היום הליגיונר הבכיר שלך זה צ'מפיונשיפ.
נכון.
והוא כוכב, אבל הוא כוכב שלנו. אתה יודע לנו, ולגילי ולי היה פה איזה דייט באחד הפודקאסטים, יש לנו פודקאסטים שזה דייט.
אחד על אחד.
אחד על אחד כזה, ודיברנו, ושוב, ואז נגענו באוסקר. ואז אמרתי, שוב, אני לא יודע אם בנוער של ארסנל, סתם אני אומר, בכל אחד מהמועדונים הגדולים בעולם, אין איזה 3 אוסקרים שאנחנו אצלנו יחיד סגולה.
לגמרי.
אתה מבין מה אני מתכוון?
אתה יודע, גם יש דיבור כזה, איזה מין קלישה כזאת, נורווגיה יותר טובים, תראה כמה שם שחקים באירופה, ואצלך לא. אבל זה ביצה ותרנגולת, אם נהיה טובים, נשחק באירופה. זה לא שעכשיו תזרוק את רז נחמיאס ורז
שלמה,
את עידן נחמיאס ורז שלמה, תזרוק אותם עכשיו לאירופה, והם יהיו שחקנים אחרים.
הם היו באירופה, הם חזרו. רז שלמה חזר.
נכון, היה בלוקר.
רז שלמה חזר מליגה בלגית.
יופן. כן, חזר, חצי שנה או שנה לא שיחק. אז אני אומר, תהיו טובים כמו הנורווגים, תגיעו לשחק באירופה.
כן, וגם אני רוצה, זריאן, בהמשך, אתה יודע, לנרטיב החדש הזה שאנחנו רוקמים פה בפרק הזה לגבי הזהות של נבחרת ישראל, בוא נפסיק להשוות לנבחרת של שלמה שרף, אנחנו תמיד נתאכזב. יש ערגה, וגם לנו, אני חושב, אנחנו מרגישים מאורסלים, אנחנו זוכרים כל גול וגול, מהנבחרת המטורפת הזאת, ה-5-0 על אוסטריה,
אנחנו זוכרים... אבל רק אני אגיד בשקט, הם לא הגיעו לשום טורניר.
כן, אבל הגיעו פעמיים לפלי-אוף.
אין בעיה.
לא, אבל אני אסביר לך משהו.
יש איזה...
הכל בסדר.
היה לי כיף.
ילדי 90's בדיוק.
היה לי כיף לראות ליגה אנגלית. נכון. היה לי כיף לראות ליגה ספרדית.
נכון.
אתה יודע, היית רואה את רביבו.
הכל נכון.
אנחנו
אותם שנתונים, אני מסכים איתך לגמרי.
אני לא הלכתי לשם, הלכתי לשם רק כי גילי דיבר עם אייל והזכיר את ההשוואה לאייל ורביבו, שאתה לא מוציא אותם, ואז אמרתי, רגע, איפה שיחקו אייל ורביבו באותם שנים?
זה
אוסקר ומנור, זה ליגה אוסטרית, שאתה יודע...
נקווה שזה אוטוטו, יהיה משהו
יותר מגרוע. זה פה שדיבר איתנו על ליגה אוסטרית. מי שיחק בליגה אוסטרית? אחד המרוענים שלנו, גיא... לא, סער פדיד, גיא חדיד. ואז אמרו לי שהליגה אוסטרית, זה לא נעים לי להגיד, זה לא...
ליגה לניפוח מספרים, בגדול.
זה לא ליגה עכשיו...
כן, סוכנים מדברים על זה.
לא צריך לזלזל.
לא, לא לזלזל,
אבל... שהיא בטוח לא פחות טובה מהישראל.
לא, אבל נראה לי שהמקום של אוסקר הוא המקפצה למועדון הבא.
קודם כל זה ברור, כי זה מועדון מושלם, כמועדון מקפצה מייצר.
הוא לא סתם הלך לשם, אגב. האבא מאוד התעקש שהוא ילך לרדבול.
אי אפשר להתעלם מהעובדה שגם שון וייסמן, גם מונס דבור, גם טייבה ריבו, כולם הפגיזו שם כמות שערים לא הגיונית. מונס דבור בשבב עלה לדובר.
אני יודע איפה, הוא נעלם לנו מהכדורגל.
לא, אבל מה שהוא אומר, זה רק מצדיק בעצם, אתה יודע, להוציא את ששקו, שעשה איזה קפיצת מדרגה, החלוצים שמצליחים באוסטריה לא בהכרח יצליחו ברמות יותר גבוהות באירופה.
נכון, נכון, אני מסכים.
אז אני גם לא יודע מה יקרה עם אוסקר, אגב, שיש לו, לא יודע, איזה 10 שערים מעונה ראיתי, משהו כזה, יכול להיות.
אפרופו מי ששיחק אותה אתמול ברמה האישית, מהלך אחד, שאני חושב ש...
דור. דור תורג'מן זה כוכב כדורגל.
עם הכמות הסקאוטים שבאו לראות אותו ביציע.
כן, אני חושב שהוא גם עשה עבודה טובה במשחק, בפעמים שהיו לו לקבל כדור עם הגב, הוא התמודד כמה שהוא יכול היה, אתה יודע, זה בכל זאת...
זה בלם של ברנדפורד ובלם של ווסטבורג.
זרק אותו הצידה, סיומת יפה.
אגב, המסירה של אוסקר, היא הפכה להיות מסירה טובה בגלל ההשתלטות של דור.
נכון.
אתה יודע, זה היה פס חזק, זה היה פס אירופאי, שהרבה שחקנים, אתה יודע, היו עוצרים את הכדור, הכדור היה בורח להם
ב-40 מטר קדימה. איך הוא בועט חזק, ופתאום דור עצר את הכדור, ו...
יש מסירות שהן בין כל כך הרבה שחקנים שהן חייבות לבוא חזק, אם לא, זה ייתקע בדרך.
ואז ההשתלטות היא קריטית.
ואז ההשתלטות היא קריטית, והוא עשה את זה מצוין, אבל גם דור תורג'מן נגד אסטוניה לא שיחק דקה. פתח דין דוד ונכנס בריבו. אתמול רק הוא שיחק בין החלוצים.
שמר אותו, אבל לא, אני חושב שזאת הייתה...
זה היה מתוכנן.
לדעתי זאת הייתה אסטרטגיה של רן, להכניס את דור עם הסייז, לקבל כדור עם הגב, מה שדין דוד לא יכול לעשות, וכנראה שהוא חשב שגם בריבו לא יכול לעשות מספיק. אני חושב שבקטע הזה של החלוקת דקות, הוא רצה את דור תורג'מן, מה שנקרא, בפול פאוור, ושם אותו, אין לי בעיה עם זה.
נבחרת, לא צריכה יותר היררכיה, גילי? אתה יודע, גילי אוהב היררכיה. אתה גדלת אצל מאמנים, גם שיחקת, גם אצל יוסי, גם אצל אלי גוטמן.
השאלה אם אפשר.
כן, אפשר. די, אל תמכרו לי את זה.
לא, אני אגיד לך למה.
מערות האלה צריכים פה 3-4 ימים. לא,
אתה מדבר בשני משחקונים האלה?
כן, כקבוצה.
לא, זה בסדר, אין בעיה.
האם אתה רוצה לייצר קבוצה? בוא נלך עוד הפעם על הנרטיב של ה-DNA. אתה לא יכול לעשות חמישה שינויים בין משחק למשחק.
איתך?
לא משנה היריבה.
איתך.
אוקיי.
אתה מבין מה אני מתכוון?
גם אם כן, לא כל כך מהר. אתה עושה את זה אחרי שנתיים שיש לך את התלכיד שלך.
זה גם מערך, גם חמישה שחקנים. איך תייצר תיאום? איך תייצר DNA?
אני מניח שהם תרגלו חלק מהדברים לנורווגיה כבר בימים לפני אסטוניה, אני מניח.
אגב, לא הייתי מרים גביים, היינו משחקים נגד אסטוניה עם אותו הרכב. עם שלושה בלמים, עם הנור והבדה, גם אתמול חשבתי שזה התקפי,
אז אני חושב גם נגד אסטוניה. ואז לא אתה, היו אומרים, מה, אנחנו באים מול אסטוניה לשחק הגנתי?
תגיד לי, אתה מאמן של פרשנים או שאתה מאמן שרוצה להצליח? לא,
הכל בסדר. שוב, אני אומר, המחשבה שלו מול אסטוניה הייתה שאתה בא פייבורית, שאתה צריך ליזום יותר ואתה צריך להיות יותר התקפי, ואז קו ארבע, נכון, היה מול זה, עם דסה ו...
אנחנו באמת עדיין מדברים על השאלה אם קו של שלושה בלמים זה הגנתי או התקפי.
לא, 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 לא.
אטלנטה כאילו, זה קבוצה שמפקיעה בממוצע 100 שערים בעונה.
לא, אבל אני חושב שדווקא רענה נוגע בנקודה
נעימה. במה, בכמה אתה נתון ללחץ תקשורתי, לאיך יפרשו מה שאתה עושה?
אתה זוכר מה הרצוג אמר פעם אחרי אחד ההפסדים, היה לו איזה רעיון גאוני עם נדב יעקבי, שהוא אמר, we keep talking, but we keep losing, and it's not funny anymore.
נכון.
ואתה יודע,
keep doing the same mistakes.
Same mistakes, and it's not funny anymore, וקיבלנו קצת מה it's not funny anymore הזה אתמול, אבל זה לא בבואת הכל. כאילו, אני אומר באמת, בואו גם אנחנו, אתה יודע, ניתן את הגרייס הזה, מה שנקרא, בואו נראה מה קורה בחלון הבא, בואו נראה מה קורה לאורך הקמפיין הזה.
החלון הבא זה קל, זה אסטוניה ומולדובה.
לא, נראה לי יש לנו משחק אחד מולדובה.
לא, אני אומר לך, עוד הפעם אסטוניה ועוד הפעם מולדובה. יש משחק אחד ביוני,
זהו, אחד ביוני, זהו, אחד.
אבל שני המשחקים הבאים זה אסטוניה ומולדובה.
זה נותן חומר עם חוללי הציפיות, זה בעיה. אז יש לך איטליה ונורווגיה.
ומסיימים בבית מול מולדובה, בשביל לעלות, כאילו.
ויש עוד איטליה. בשני משחקים.
נפגש בסבב הבא.
אני אופטימי, מה אני אעשה? לא, בסדר.
רגע, לפני שאנחנו מסיימים,
כן.
יש לך עוד על מה לדבר?
ברמת הנבחרת, אני יכול לדבר על הכדורגל הישראלי ים.
אני יש לי מה לדבר.
אתה יודע, אתה יכול לרדת עכשיו לעניין של מתקנים, ואנשי מקצוע,
לרדת
לבסיס הפירמיד הזה.
זה סדרה בפני
עצמך. משהו חיובי מהחלון, כאילו לסיכום, או איזה דמות כזה שאני אומר, אוקיי, החלון של מרץ 25 זה החלון שלו, אז אני חושב, למרות שהוא נכנס אתמול לא כל כך טוב מהספסל, אלי דסה, אתה יודע, הוא גרם לי להרגיש גאה בנבחרת ישראל, בחלון הזה. גם על הגול שלו, גול בכורה, וואלה, התרגשתי איתו, שזה מגיע לו אחרי 65 הופעות, ושהוא הקפטן, ושוואלה, הוא גם היה בשנים לא כל כך טובות, הוא הגיע מליגה שאנחנו בקושי רואים, הליגה הרוסית, ובנבחרת כולם אומרים, ברוסיה אין רמה, תראו אותו, הוא לא בקצב, הוא לא בפה, הקרוסים שלו, לא כמו ש... וואלה, הוא נתן, ומעל הכל, אתה יודע, הקפטן של הנבחרת זה שגריר, זה הפה שלנו, זה הפנים שלנו, ובקטע הזה, לא חושב שיכל לדבר יותר טוב מאיך שהוא דיבר, באמת מצדיע לו.
שר ההסברה. שר ההסברה.
זה חשוב כשאתה לא שם את
לא העניין של הסברה. של הנבחרת. זה אפילו לא הסברה, מעולה. אתה יודע, הסברה זה בא עם החלטה מראש כזאת לשנות איזה דעת קהל, או לעצב איזה משהו. לא, הוא אמר את האמת של כולנו, ואני באמת לא חושב שהייתה דמות ציבורית שניסחה את מה שאנחנו מרגישים מהיחס של האירופאים או המערב אלינו בשנה וחצי האלה, כמו שלידס ניסח אותה.
חד משמעית, עם אנגלית ראותה.
חבל על הזמן.
אישיות, אין קפטן מתאים ממנו.
אז זה אני לוקח, אני אומר חלון של מרץ 25 שלו.
וגם השראה לכל בני העדה האתיופית.
גם.
את המסלול שהוא עשה, את הדרך, ובאמת השראה להרבה מאוד אנשים מלידס, חד משמעית. עוד משהו זרין היקר?
כן, שלא יחשבו שאני כזה פסימי. אני פשוט ריאלי. יש הבדל. אני לא, אני כי...
לא, זה מעולה.
אתה יודע, ישמעו את הפרק ויגידו, לא, אני לא שם, אני חולה כדורגל ישראל, אוהב את הנבחרת. היה לי מנוי לנבחרת ישראל כשגרתי בבאר שבע. עד כדי כך, הייתי עושה יום שלם כשהיה משחק של נבחרת ישראל, ולא מנוי לקמפיין אחד. כמעט לא
מנוי לקמפיין של גילי בגול נגד בוסניה.
זה קמפיין טוב.
כן.
התחיל טוב.
וטדי, עם החיוך של גוטמן בהגרלה, אתה זוכר?
וסמי, בטח וסמי. אז אני פשוט נסה שכולנו נהיה ריאליים, אתה יודע,
אנחנו לא... אני חושב שהמשחק הזה שם אותנו במקום ריאלי אתמול, שזה המקום כן. שלנו לטוב ולרע, היו נקודות טובות, היו נקודות פחות טובות, הכל נכון, בסוף זאת נבחרת ישראל, ובוא תמיד נשאף להיות, נשאף לקפוץ לדרג כן, שני זהו. הזה, ולא לא נשלים עם המצב שלנו.
בול.
כן, נמשיך לחלום. כן. אז לפני סיום, אני רוצה לציין, שביום שישי, הרביעי לאפריל, יש משט קייקים לזכר ברק לופן. ברק היה קייקיסט, זכה במדליית ארד בקייק זוגי באליפות אירופה 2006, יחד עם מיכאל קלגנוב. ברק נרצח בפיגוע ירי בדיזינגוף לפני 3 שנים, אז ביום שישי במרכז דניאל לחתירה, בשדרות רוקח 2, עושים לו טקס עם התכנסות ב9 בבוקר, טקס ב9:30, וב10 נכנסים לים. אז כולם מוזמנים לחלוק לו כבוד, זה כבר הפך לאיזושהי מסורת הטקס הזה, אז כולם מוזמנים.
הכי חשוב שיש.
ובסוף אלה הפרופורציות.
כן, כן, תוך כדי שגילי מדבר, אני אומר, אבל לא שאני חושב שהיינו, אתה יודע, נחרצים או רעים כלפי הנבחרת, אבל בסוף, אתה יודע, הכל מתגמד. הכל מתגמד, אז בואו ניקח הכל בפרופורציות, וגם התחלנו מזה שחשבנו שכל אחד עשה את כל מה שיש לו ונתן את כל מה שיש לו, אז אתה יודע מה, גם על זה בואו נהיה אירופאים, בוא נעריך את הנבחרת גם על זה. כל אחד שלבש אתמול את החולצה, אני בטוח שנתן את כל מה שיש לו, אף אחד לא עשה בכוונה. אז זה האירוע החשוב, ותגיעו אם אתם באזור, תנו כבוד לאנשים שבאמת מגיע להם, לגיבורים האלה, יהי זכרו ברוך. זהו, מסתיים לו הפרק, אורי, איך היה?
וואלה, תענוג.
איזה כיף לשמוע אותך מדבר באופן כללי, ובטח על כדורגל, ונורא אהבתי כל הזמן את החיבורים האלה לכדורגל הערבי והאפריקאי ו...
אני אומר תמיד, אנחנו חלק מהבעיות גם של ה-DNA, זה גם הציפיות. אנחנו חושבים שאנחנו באירופה, לא. אנחנו אפריקאים ואסיאטים.
ים תיכון.
כן, אנחנו הים התיכון. צריך להשלים, נשלים גם עם זה, נשתפר גם בכדורגל.
אני חושב את הכותרת של הפרק. יש כותרת לפרק. רענן, תודה רבה.
בשמחה תמיד.
גילי, תודה רבה, אחי.
תודה, ביי ביי.
אנחנו ניפגש פה בפרק הבא. ביי בינתיים.